יכול להיות אהבה טובה ויכול להיות אהבה לא טובה. היסוד זה התקשרות. גם בהתקשרות יכול להיות שבן אדם מתקשר לשורש, למקום האמיתי שממנו הוא מגיע. יכול להיות שבן אדם מתקשר להפך, הוא קושר את עצמו בתוך גלות, הוא קושר את עצמו בתוך הגלות יותר חזק. בדרך כלל אנחנו לא כל כך מרגישים הדברים שקורים יום יום, אנחנו לא שמים לב אליהם כל כך, אלא אם כן בן אדם באמת עובד את השם ועושה כל יום חשבון הנפש. אז בדרך כלל אנחנו לא עושים חשבונות. אז דברים קורים ככה, דברים קורים לטוב ודברים קורים ללא טוב. כשמשהו לא מצליח לנו אנחנו נתקעים ואנחנו מתחילים לעשות חשבון כל פעם שהזרימה נפסקת. וזה קורה כשבן אדם מתחיל לעבוד את השם, והוא לומד, והוא מתבונן, והוא רוצה, אבל הלב שלו סגור, והוא מתבייש בזה. בזה עצמו שהלב שלו סגור הוא מתבייש. חוץ מזה שכל אחד מאיתנו יש לו הרבה דברים על מה להתבייש. וגם אנחנו מתביישים עם מי שגדול מאיתנו. יש אחד מהצירופים של בראשית, זה יראי בושת. יש יראת בושת מהקדוש ברוך הוא, שעומד לפני שמי שגדול ממנו מתבייש. אבל חוץ מזה יש בושה מעצם הדבר שהלב סגור. אז כל מן שבן אדם לא ניסה לפתוח את הלב שלו, הוא לא מתבייש מזה, הוא בכלל לא חושב על זה. אבל כשהוא מנסה לפתוח את הלב, הלב שלו סגור. למשל דוגמה, שבן אדם לוקח את הסידור ומתפלל, הוא רוצה לשאול את עצמו איזו שאלה כדי שהוא כן יכוון בתפילה. בעזרת שאלה אפשר לכוון בתפילה. אז יש קטעים שיכול לשאול את עצמו איך זה נראה, אבל יש קטעים שאי אפשר לראות אותה. אם הוא מדבר על רופא חולים ומתיר אסורים, הוא יכול לשאול איך זה נראה. אבל כשמדובר על דברים כמו אתה קדוש ושמך קדוש, הוא לא יכול לשאול איך זה נראה. אבל הוא כן יכול לשאול את עצמו איך זה נרגש. כן? איך אני מרגיש את הדברים האלה? מה זה עושה לי מבחינה רגשית? איך זה נרגש? ובדרך כלל, אם בן אדם שואל איך זה נרגש, אז זה עושה לו משהו. אפילו אם זה לא עושה לו משהו מבחינה רגשית, זה עושה לו משהו מבחינה זאת שבכל הפחות הוא יודע מה שהוא אמר. הוא כיוון לפחות. אבל אם בן אדם הרבה פעמים שואל את עצמו איך זה נרגש, וזה בכל אופן שום אחד מהביטויים האלה לא מרגיש לו כלום, אז הוא רואה שהלב שלו סגור. ואפילו אם הוא משקיע יותר זמן, הוא לוקח לעצמו זמן מחוץ לתפילה, הוא יושב ומתבונן באחד מהביטויים שהוא כל כך הרבה פעמים ביום אומר אותם, והוא מחליט שהוא יתמקד על זה והוא רוצה להרגיש את זה, והוא לא מצליח. זאת אומרת, זה דבר שבאופן עקרוני זה כן גורם לבן אדם שירגיש משהו. ואם זה היה ביטוי ספרותי או קטע משיר או קטע מספר, אז הוא כן היה מתרגש. וכשזה בתוך התפילה זה קשור עם הקדוש ברוך הוא. בקיצר, הלב שלו סגור בעניינים שבקדושה, הוא רואה איזה ספציפית, נקודתי, ואז הוא באמת מתבייש. זו בושה גדולה. זה הוא מסביר את הפסוק, חרפה שברה ליבי. איך מתקנים את השירה? על זה יש כאן קטע שקודם כל הוא מתאר מבחינה רוחנית מה קורה לבן אדם בלב שלו מתי שהוא מלא חרפה. כשהלב, היינו בחינת וב, בחינת רוחות, למדנו, כדי לקשור את זה טכנית למה שלמדנו, למדנו הרבה על שורוק, שזה יוד עם וב, נקודת שורוק. נקודת שורוק זה הנקודה של מידת היסוד. מידת היסוד אמורה לחבר את המוח עם הלב. היא אמורה לעשות חיבור בכל מקום שצריך חיבור, כי זאת מידת ההתקשרות. ונקודת שורוק הזאת, היוד שבתוך הוו, זה היה החוכמה, והוו עצמו זה, זה, זה נתן רמז פעם אחת לבינה ופעם אחת ללב. אולי יש ביטוי בינת הלב. זה נתן רמז לעניין הזה. מדוע? כי בפסוק כתוב כותבם על לוח ליבך, והלוחות היה שם את המספר של וו. מה וו? אורכם וו ורוחבם וו. שני לוחות הברית היו שישה טפחים על שישה טפחים. זה היה הסיפור של הלוחות. אבל כל פנים הלב מרמז על וו. יש רמז פשוט שצריך לחשוב למה הוא לא מזכיר אותו. בלב יש את ששת המידות, למה הוא דווקא נכנס לעניין של שישה טפחים? אבל האמת היא ששת הטפחים של הלוחות ושישה מידות שבלב, וכותבי מלוח ליבך, אז הכל עניין אחד. הנה טפחות נתת ימיים וחלקי קיים מגדך, זה פסוק בתהילים. טפח זה לא רק מידת אורך, טפח זה קטע. יש שישה קטעים בלב, אפשר ללכת עם כל טפח, אפשר להיות בטפח הזה, אפשר להיות בטפח הזה. על כל פנים, הלב מרמז על הלוחות, והלוחות, כשבני ישראל עשו את העגל, מה קרה ללוחות? הם נפלו ונשברו. כתוב שמשה הפיל אותם מידיו, כי באותו רגע שהוא ראה מה שבני ישראל עשו, האותיות פרחו, והלוחות הפכו להיות כל כך כבדות. תחשבו על שני לוחות אבן, שכל אחד מהם הוא מרובה של שש על שש, כנראה גם על שש. יש לזה גם עובי. זה כבד. שישה טפחים, בין 50-60 סנטימטר, לפי כל מיני שיעורים. ושני אבנים כאלה להחזיק על הידיים ולרדת איתם את כל ההר ולהגיע איתם, זה הכל היה בזכות זה שהיה בהם את האותיות, והאותיות החזיקו אותם, כמו שיותר קל להחזיק יצור חי מה שיצור מת. יצור מת הוא יותר כבד. וברגע שהאותיות פרחו, הלוחות נהיו כל כך כבדות שהם נפלו ונשברו. זה ממש מזכיר את הביטוי הקבלי על שבירת הכלים, שהאורות מסתלקים והכלים נופלים ונשברים. זה אותו ביטוי. ואותו דבר, זה מה שקורה ללב שלנו. הלב שלנו נשבר, וזה לא לב נשבר הקלאסי שעליו אמרו שאין דבר יותר שלם מלב שבור. זה לב נשבר שהלב השבור שמדברים עליו לטובה, השורש שלו בתהילים, רוח נשברה, זבחי אלוקים רוח נשברה, כתוב בזוהר הקדוש ששם הצד הרע של הלב נשבר. הרוח של הסתרה אחרה, הרוח נשבר, הלב נשבר ונקטב. זבחי אלוקים רוח נשבר, הלב נשבר ונדכה. הרוח שמתגברת על האדם ורוצה להכשיל אותו, הרוח הזאת נשברת על ידי שבן אדם יש לו לב נשבר, הוא עושה חשבון מכל ההבנות שלו. אבל כאן שמדובר על לב שבור, מדובר על לב שהוא באמת נשבר, שהלב של הבן אדם נשבר, הוא מיואש, הוא רואה שהוא לא מצליח לחמם את הלב שלו, שום דבר לא מדבר ללב שלו, הכל נשאר בראש. אז הוא מתייאש, וכשהוא מתייאש יש לו לב שבור. עכשיו, כשהלב הוא בחינת וב, בחינת לוחות, מאיפה זה מתחיל? למה באמת כל הרוחניות לא מדברת ללב שלנו? למה זה מדבר לנו רק למוח? כשהלב הוא בחינת וב, בחינת לוחות, הוא משוקע באהבות רעות. אם בן אדם לא מונע את עצמו מהאהבות רעות, היינו חרפות וביזיונות, זה בעצם החרפה האמיתית. החרפה האמיתית שלו, שחרפה שברה ליבי, זה לא הבושה שהוא מתבייש, ששום השגה לא מדברת ללב שלו, זה כבר התוצאה.
זה כבר
התיקון. זה התחלת התיקון.
כן, מרגיש.
זה שכבר שם לב מה קורה איתו. החרפה שברה ליבי, זה החרפה, זה הדברים שבאמת חרפה להיות שקוע בהם. אובייקטיבית חרפה להיות שקוע בהם. הוא מרגיש בהם טוב. אבל זה חרפה להיות שקוע שם, וזה שובר את מבו. הנקרא אורלת לב, על זה נאמר ומלתם את אורלת לבבכם. אז רש"י אומר שם, אוטם הלב וכיסויו, הלב מכוסה. אזי הוא בבחינת שברי לוחות. קורא לו מה שקרה ללוחות. הרוחניות מסתלקת משם, הלב נשאר תפוס לגמרי בידי הכוחות הלא טובים, וממילא הכלי הוא שבור, הוא מרגיש כאילו אין לו תקווה. וחרפה היא בחינת עורלה, כמו שכתוב, לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא לנו. עצם העורלה היא חרפה, העורלה זה נקרא שהאלוקות מחוסה. זה המשמעות של עורלה. עורלה בגשמיות זה שהאיבר של השפע מחוסה, ולא רואים אותו. השפע עצמו אם הוא מחוסה, זה כל שכן שזה עורלה. השפע הרוחני שבא מלמעלה, שבא לאדם שפע רוחני, הוא מרגיש ספונטנית, הוא מרגיש צורך להגיד תודה, כל זה מחוסה, וממילא נוצר אצלו מין דבר כזה של כוחי ועוצם ידי וכל. מדוע השפע מתכסה? השפע מתכסה כדי שהחיצונים לא ינקו ממנו. תחשבו על בן אדם שהוא חוטא, הוא שקוע בתאוות רעות, וביחד עם זה הוא מקבל שפע רוחני, והוא מזהה שהשפע הרוחני הזה מגיע מלמעלה. איך הוא יקבל את זה? הוא יקבל את זה כהסכמה. והוא יהפוך להיות מין שבתאים היו כאלה. כן, הוא מתחיל להיות אחד כזה שמצד אחד יש לו כאילו שפע קודש, הוא מזהה שזה קודש, מצד שני הוא חוטא, אז הוא מקבל הסכמה לשיטה שלו, זה נקרא יניקת החיצונים. ולכן אפילו אם נגזר על בן אדם שימשיך לקבל שפע למרות שהוא חוטא, יש עולם, יש בחירה, זה לא שאיך שבן אדם חוטא אז פתאום הוא ניזוק, הוא לא מרגיש, אבל דבר אחד מעלימים ממנו, שהשפע הזה בא מלמעלה, זה הוא לא רואה יותר, כדי שהוא לא יוכל לפתח תזה שמסכימים איתו. הוא מיד מתחלף לו משהו בראש ומתחיל להגיד כוחי ועוצם ידי, איזה חכם אני, וזה נחמה פורטה, איזה חכם אתה, בסדר, זה החוכמה שלך, אבל זה לא החוכמה האלוקית. הקדוש ברוך הוא לא מסכים איתך. יכול להיות שבמשך הזמן הוא הופך להיות כופר לגמרי, וזה עוד יותר טוב. זה לא טוב קלאסי, אבל זה טוב בתור עזרה ראשונה. שלא יערבב את הקודש עם החול.
זה נהפך לו מפנים לאחוריים? באותו...
כן, באותו רגע הוא מפסיק לקבל שפע מבחינת פנים, הוא מקבל שפע מבחינת אחוריים. כמובן שזה יש בזה דרגות, תלוי איפה הבן אדם נמצא. אם הוא שוקע רק בתאוות היתר, אז זה באופן אחד. אם הוא מתחיל כבר להיות שקוע בתאוות איסור, אז זה באופן אחר. יש את ההקדמה של רבי חיים ויטל שכותב לאלה שרוצים ללמוד קבלה, אז הוא כותב כל מיני הנהגות שכל המטרה של ההנהגות האלה זה להיות רחוק מתאוות גשמיות, לא רק מעבירות. אז רואים שם את הכיוון. וכל שכן וקל וחומר בן אדם שקוע בחטאים. זה עורלה. זה מכסה על השפע. ובן אדם, כשבן אדם מקבל את השפע מבחינת אחוריים, זה הביטוי המדויק, אז כמו שכתוב בזוהר, שהמלך נותן למישהו כך ולך, אני לא רוצה לראות אותך. אז זה נקרא עורלת לב. ועל זה נאמר בפסוק, ומלתם את עורלת לבבכם, כי זה ניתן לתיקון. אפשר לתקן את זה. זה בידיים שלנו. איך מתקנים את זה? אם מאמינים באמונה שלמה שהסיבה היא בגלל התאוות האלה, אז ככל שנפרדים מהם לשלום, אז חוזרת התכונה הבסיסית, היהודית, שעל כל דבר אומרים תודה להשם יתברך. יש כאלה שאומרים שכל המצב הזה נקרא בשם גסות רוח. מדוע זה נקרא בשם גסות רוח? זה לא גאווה, זה גסות רוח. הרוחניות שלו הופכת להיות גסה. והוא בחינת אהבה נפולה ושבורה. כל הדברים שהוא נמשך אחריהם בעצם זה דברים שהשורש שלהם בקודש, אבל בגלל שזה נפל ונשבר, אז זה הפך להיות דברים לא הגונים. ולא רק שזה אהבה נפולה ושבורה, אלא שזה גם שובר את הלב של הבן אדם. כי ידוע שיצר הרע והקליפות נתהווים מן שבירת הכלים. הוא מובא בעץ חיים, כי שבירת כלי החסד, זה קטע קבלי, אני מזהיר מראש. כי שבירת כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה, היינו בינה ליבה, ואור החסד נשאר ביסוד האצילות, שהוא מבחינת צדיק יסוד עולם. נמצא שאהבות רעות באים משבירת כלי החסד. וזה שתרגם אונקלוס, כי חרפה אילנו הרי חיסודה אילנה. כי החרפה היינו עורלת הלב, היינו אהבות רעות, נעשה משבירת כלי החסד. עכשיו קודם כל בוא נראה את ההמשך, נחזור לזה עוד רגע. אולי נקרא את זה עוד פעם. בוא נראה את ההמשך, כי בהמשך הוא נותן לנו איזושהי דוגמה מהחיים שלנו, דוגמה פשוטה. מה פירוש שבירת כלי החסד, איך שזה בין אדם לחברו. כי זה נראה בחוש, שעל כל פשעים תחסה אהבה. אם אוהבים מישהו, אז לא משנה איך הוא מתנהג איתנו, אנחנו אוהבים אותו, אז אנחנו מקבלים, מפרשים את הכל לטובה. זה פלא. אם אנחנו שונאים מישהו, מה שהוא יעשה לא יעזור. הוא ישתוק, אז הוא חכם מדי בשביל לדבר, כביכול. הוא מדבר, אוף, עוד פעם מדבר. מה שיעשה, אפילו כשהוא נושם, אז דורשים אותו לגנאי. לא יודע, הוא צריך לא להיות. אותו דבר להפך, זה אנחנו מכירים הרבה. כן. אותו דבר להפך, אם אוהבים מישהו, אז מה שרואים שהוא עושה, הוא יהיה חוצפן, אבל האחד הזה הוא אמיץ. הוא עושה את אותו דבר, זה לא משנה. אם אוהבים מישהו, אז הכל דורשים אותו לשבח. זה מציאות. ואפילו אם הוא פוגע בנו, אנחנו לא רואים את זה כפגיעה. אנחנו אומרים, וואי, השם שלח אותו, להוריד לנו את הגאווה. הכל בסדר, פתאום. זה כשאוהבים מישהו. אפילו אם אחד פושע נגד חברו, אז אינו מחרפהו. כי אהבה מכסה על כל פשעים. וכשמתקלקל ברית האהבה ביניהם, כשמתקלקל ברית האהבה ביניהם, היינו מבחינת שבירת כלי החסד, אזי מחרפה, הוא פתאום כל דבר קטן, הוא רואה פתאום כל זבוב, הוא רואה פיל, וזה מפריע לו, כי החרפה היא משבירת כלי החסד כאן. למה נשבר כלי החסד? זה לא כתוב. פתאום אני מפסיק לאהוב אותך, מה קרה? בן אדם שאוהב את חברו אהבה שאינה תלויה בדבר. זה קורה לו שפתאום מפסיק לאהוב את השני? לא? אהבה שאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם, כך אמרו לנו חז"ל בפרקי אבות. אמא אוהבת ילד, אז זה לא בגלל שהוא חמוד. אם הוא יפסיק להיות חמוד, היא ממשיכה לאהוב אותו. היא בוכה עליו למה הוא לא נחמד ולמה הוא מתנהג לא טוב, אבל היא ממשיכה לאהוב אותו. אם היא לא הייתה ממשיכה לאהוב אותו, היא לא הייתה בוכה עליו והיה אכפת לה ממנו. אז זה אהבה שאינה תלויה בדבר. עכשיו, מאיפה זה מגיע אהבה שאינה תלויה? למה אם אמא אוהבת ילד, אוהבת אותו אהבה שאינה תלויה בדבר? גם שהוא בעצם חלק ממנה. הוא גדל בתוכה, והוא יצא החוצה, אבל הוא נשאר באיזשהו מקום חלק ממנה. לכן היא יכולה לאהוב אותו אהבה אמיתית. ובאמת, אהבה בין בני אדם, אהבה אמיתית בין בני אדם, זה יכול להיות בין אנשים שיש להם את המודעות לשורש. שיות שיש לנו שורש אחד, אז לכן אנחנו אוהבים אחד את השני. זה מין גילוי של השורש. בשורש היינו אחד, עכשיו נפרדנו ואנחנו מאוד רחוקים, וכל אחד יש לו את האינטרסים שלו. והכי מרחיק אחד מהשני זה שנכנסת שם אהבה שכן תלויה בדבר. זה הכי מרחיק בין אנשים, כי אז כבר נדמה לי שאני אוהב אותך, גמרנו. אני כבר לא צריך להתאמץ על זה יותר. לא צריך לעשות שום דבר. אתה הבן אדם הכי נחמד בעולם. אתה אח שלי. זה הכי גרוע. אם זה ככה, אם זה באמת, עם האמת אפשר להתחיל, האמת זה נקודת מוצא שאפשר להתחיל לעשות איתה משהו. אבל ברגע שנכנסים לנישה כזאת של שקר, זה הכי גרוע. אז הרבה פעמים צריך, איך דיברנו, כמו שתפסים הברגה עקום, צריך לפתוח ולסגור ישר. זה סיפור הזוי, זה סיפור הרבה יותר קשה.
אתה מתכוון שהאדם לא יודע שהוא
אוהב בגלל... הבן אדם לא יודע שזה אהבה תלויה בדבר. האדם, אם הוא יודע שזה אהבה תלויה בדבר, אז כמו שאתה אמרת, זה חצי תיקון. כשהוא לא יודע, אבל אהבה אמיתית שלא נפסקת, זה אהבה שאינה תלויה בדבר. זה אהבה שיש בה מודעות של השורש. או שבן אדם מתבונן בשורש, או שבן אדם זיקח את המעשים שלו, הוא בלי קשר, הוא לא חושב על זה. רק יש, סיפרו את זה על כמה יהודים בדור הקודם, מעניין, זה היו שני יהודים בירושלים שהם היו חברים גם. ועל כל אחד שמעתי את הסיפור בנפרד. כשהם היו רואים יהודי, שהם לא הכירו אותו אפילו, יהודי ריגש אותם. כן? כל אחד זכה למדרגה הזאת עם עבודה אחרת, לא משנה. אבל הם קיבלו באיזשהו מקום מודעות לשורש. וכשהם הגיעו לשם, אז הם אהבו את כולם. לא היה שום דבר, כי בשורש אנחנו באמת אחים. אתה באמת אח שלי. זה באמת אמיתי. אבל סתם ככה אנשים אוהבים, אז היום אוהבים, ומחר שוכחים אחד מהשני. זה הטבע שלנו. וממילא מה יוצא? יוצא שה... גם כשאהבנו, כל אחד שמר על הנפרדות שלו. על הייחודיות שלו כל אחד צריך לשמור גם באהבה שאינה תלויה בדבר. גם באהבה אמיתית, לא צריך להתערבב עם השני, צריך לשמור גבולות. רבי נחמן אמר שזה כמו ששוקלים עצים, אז עושים את המרחק שאחד לא... שעץ אחד לא ייקח את כל המים לעץ השני. בני אדם צריכים לשמור על מרחק מסוים, לא להתערבב יותר מדי אחד עם השני, כי אז זה משגע, זה אי אפשר. אבל אחרי ככלות הכל, אם זה אהבה תלויה בדבר, שומרים על הייחודיות, אבל לא שומרים על הנפרדות. כמו החברים של איוב, שהם ראו שהתייבש העץ, הם ראו בלי טלפון, הם ראו שהוא סובל. אבל יש לעומת זאת, יש מציאות שאנחנו מדברים על אהבה שכל אחד שומר על הנפרדות שלו. זאת אהבה שבדקות הכי, הכי דק בעולם יש שם איזה אינטרס. אינטרס לא תת הכרתי, לא גלוי, לא זה, לא יודע, אבל אינטרס, יש איזה אינטרס. ולכן זה יכול להיפסק. כי אם יש אינטרס, אז ברגע שמשהו מסביבך פוגע באגו שלי, אז אתה כבר לא משרת את האינטרס שלי. אם אני רק קלטתי שיש לך בעולם דבר יותר חשוב ממני, אז אתה כבר לא מתשפר אותי. אז מה יש לי אצלך? האינטרס יצא, כאילו הנשמה של כל העניין נלקחה. ואז כל האהבה הזאת נשברת. ואז יכול להיות חרפות וביזיונות וכל הדברים. עכשיו, אם ניקח את זה לנמשל, זה המשל שכתוב פה בספר. והנמשל אמור להיות מה שהוא אמר קודם, שבירת כלים, עץ חיים, מדבר על שבירת כלים, יש שם שער, שער שנקרא שער הנקודים, ששם בשער הזה הספירות מתוארות איך שהן לא מתקללות אחת עם השנייה, כל אחת שומרת על הייחודיות שלה וגם על הנפרדות שלה. גם כשמתקללים עם השני אפשר לשמור על ייחודיות. החסד כשמתקלל עם הגבורה, אז הוא עדיין נשאר חסד. אבל כל אחד שומר על הנפרדות שלו, שהוא חסד עד אין סוף, והשני הוא גבורה עד אין סוף, אין התקללות, אז אין אחדות. ואז הכלים לא יכולים לסבול אחד את השני, והאורות לא יכולים לסבול את הכלים. כי כלים כאלה הם לא כלים לקבל את האור. ואז האור מסתלק, וכמו שלמדנו קודם על הלוחות, כשהאותיות פרחו, אז הלוחות הפכו להיות כל כך כבדות בידי משה, שהם נפלו לו מהידיים והם נשברו. אותו דבר פה, כשהאורות מסתלקים, הכלים אין להם קיום, הם נופלים. לאן הם נופלים? למקום שמתאים להם. מהו המקום שמתאים להם? עולם הבריאה. למה עולם הבריאה מתאים להם? כי עולם הבריאה זה עולם של נפרדות. הטבע של הנפרדות הוא שייך לעולם הבריאה. בעולם האצילות יש את הטבע של האחדות. אפשר להסביר את זה, אבל למדנו את זה כבר הרבה פעמים. אני לא יודע אם כדאי לחזור על זה עוד פעם או לא. לחזור על זה עוד פעם? הטבע של האצילות זה טבע של אחדות. טבע של הבריאה זה כבר טבע של נפרדות.
לא יזיק,
אפשר להסביר את זה עוד פעם. אנחנו מכירים, האדם הוא עולם קטן, יש לנו את ארבעת העולמות בתוך הנפש שלנו, יש לנו את התכונות הבסיסיות שלנו, שלא כל כך בקלות אפשר להחליף אותם, אפשר לעבוד עליהם, אבל בוא נדבר על הנשמה הקדושה. את התכונות של הנשמה אנחנו לא רוצים ולא מחפשים להחליף. יש לנו את התכונות שלנו, את הכישרונות שלנו, את האופי שלנו, זה חלק אחד. זה משל על עולם האצילות. זה דבר שהוא אחד איתנו, ולא מישהו אחר. אם אני מדבר על המידה שבה אני פועל, נגיד שאני מתנהג, אני נוטה למידת החסד, לא יודע אם זה נכון, אולי, או שאני נוטה למידת הדין, אז המידה שבה אני מתנהג, או שכרגע אני מתנהג במידת הדין או משהו כזה, המידה הזאת היא רק צורה של הנהגה שלי, אבל זה לא עוד מישהו, זה לא עוד משהו, זה משהו, אבל זה לא מישהו בטוח. בעומק יותר זה אפילו לא משהו. אני צריך לדבר על זה, אבל זה ארוך, זה לא בשביל עכשיו. יש לעומת זאת, יש את המחשבות ואת הדיבורים ואת המעשים. זה לא הנהגה, זה התנהגות. זה כמו משהו אחר. מחשבה, אני יכול להחליף. כן, למחשבה יש אגו. עובדה, כשנלחמים איתה, תראו איך היא מגיבה. אם אני רוצה לחשוב, אם אני לא רוצה לחשוב על משהו, ואני אומר לעצמי, אל תחשוב על זה. מה קורה? וכמו שחותכים ענף ובמקומות צומחים ארבע, יש רק עצה אחת, לא ללכת את הראש בראש, לחשוב על משהו אחר, לקחת משהו שמעניין יותר. אבל ללכת, המחשבה יש לה כבר את העניין שלה, לדיבור יש את העניין שלו, לכוח של הדיבור. יש בן אדם שלא יכול לשתוק, הוא חייב להתבטא, הוא חייב להתבטא איך שהוא רוצה שיכירו בו, וכל זה אותו דבר. המעשה זה כבר דברים, עצם זה שאני שולט בהם ואני יכול משנייה לשנייה לבחור איך להתנהג, זה כבר, זה מראה שזה לבוש. כלבוש תחליפים ויחלופו. המחשבה היא לבוש, עדין יותר הדיבור זה לבוש, גשמי יותר המעשה זה לבוש, יותר גשמי, עוד יותר גשמי, אני יכול לשלוט בהם. זה דברים שמתלווים אליי לאורך כל החיים, אבל זה לא אני. המחשבות זה לא אני, אם זה היה אני לא הייתי יכול להחליף אותם. התכונות זה כבר יותר אני, זה גם לא אני לגמרי, אבל זה כבר יותר אני. יש לנו ארבע רמות. ההבדל הגדול הוא בין הראשונה לבין שלושת התחתונות. שלושת התחתונות זה דברים שאני שולט בהם, והדרגה הראשונה, הדרגה העליונה, היא הדרגה הבסיסית, שזה קרוב אליי. אנחנו רואים בעולמות, זה להבדיל אלפי הבדלות, אין מילה להגיד כמה להבדיל, זה לא מתחיל וזה לא נגמר, זה בכלל לא דומה. אבל לכל פנים, יש מקבילה לכל הדברים האלה. עולם האצילות זה כנגד מה שאצלנו, כוחות הנפש, מה שנקרא, זה עולם האצילות. זה הכוחות של הנפש, זה לא הנפש בעצמה, עולם האצילות זה לא הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לעמוד ולהתפלל לעולם האצילות, אבל זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בעולם הבריאה יש כבר דברים אחרים, יש כבר מלאכים, יש כבר כלים, יש כבר ריחלות. אפשר לדבר על משהו, וקרא זה את זה ואמר, זה מתרחש בעולם הבריאה, זה לא יכול להתרחש בעולם האצילות. בעולם האצילות זה הוא לבדו ואין זולתו. עולם הנקודים שבו מתרחש, בו מתרחשת שבירת הכלים, זה עולם שבעצם הוא עולם יותר גבוה מעולם האצילות. זאת אומרת, יש שם השגות הרבה יותר עליונות מאשר בעולם האצילות. אין לנו מושג איזה השגות יש שם. שם יש את השורשים של הספירות. ההתחלה זה שם. אף על פי כן, יש שם חיסרון שאין אחדות. ובגלל החיסרון שאין אחדות, למרות ששם זה בדקות לגמרי, שם יש ביטול נפלא להשם יתברך, אבל בגלל שאי אפשר לסבול את השני, בדיוק כמו הסיפור של תלמידי רבי עקיבא, שהם לא נוהגים כבוד זה בזה והם מתים. ואותו סיפור, אין אחדות, אז מראים להם המקום שלכם בעולם הבריאה. הם יכלו לפעול לעולם האצילות, כי זה מקום שלמעלה מהאצילות, אבל הם לא נשארים בעולם האצילות, הם יורדים לעולם הבריאה. האורות שהסתלקו, הם הסתלקו כלפי מעלה, אבל הם נשלחו עוד פעם למטה, הם מוצאים בסוף את המקום שלהם בעולם האצילות. עכשיו אני מדבר ספציפית על מידת החסד, מידת החסד של עולם הנקודי, שהוא נקרא גם עולם התור, ולא עולם התור של הסיפורים עם הנשמות, אבל זה נקרא עולם הנקודי, וזה גם נקרא עולם התור בקבלה, זה נקרא עולם התור, לא בסיפורים. אז האור והכלי של החסד, החסד אמרנו נותן, הוא חד צדדי יותר מדי, אז האור מסתלק ממנו, וכלי החסד נופל אל עולם הבריאה, אבל אל מקום יחסית מאוד גבוה בעולם הבריאה, אל ספירת הבינה שבעולם הבריאה. תכף נראה למה דווקא הבינה. האור מסתלק והוא נשלח למטה, והוא גם יורד מהמדרגה שלו, אבל הוא נשאר בעולם האצילות. איפה הוא נשאר בעולם האצילות? בספירת היסוד. מה הרמז שהוא נשאר בספירת היסוד? כי בעצם צריך לעשות כאן תיקון. הכלי נפל, האור הסתלק, מה צריך לעשות? צריך להחזיר אותם, לחבר אותם. איך עושים את התיקון? את התיקון עושים, מחפשים את האור, איפה הוא נמצא, כדי להמשיך אותו חזרה אל הכלי. זאת אומרת שכדי לתקן את השבירה, צריך לחפש את מידת היסוד. למרות שהשבירה הייתה בכלי החסד. התיקון נעשה על ידי התקשרות. מידת היסוד זה מידה של ההתקשרות. עכשיו, מדוע אם השבירה נעשתה בחסד, צריך לעשות את התיקון על ידי התקשרות? ומה בכלל היחס בין חסד להתקשרות? בעצם גם חסד זה התקשרות. אין התקשרות יותר גדולה מחסד, אבל האמת שחסד זה הרבה יותר מהתקשרות. איך סיפרו, יש סיפור על אחד מתלמידי הבעל שם טוב, שהוא הולך ברחוב, הוא חוזר אחר כך לבית מדרש ואומר, למדתי דרך בעבודת השם מגוי. שואלים אותו, מה שמעת? אז הוא אומר, שני גויים שיקורים ישבו על ספסל, ואחד שואל את השני, תגיד לי, אתה אוהב אותי? אז הוא אומר, כן. אז מה חסר לי? אני לא יודע. אז למה אתה אומר שאתה אוהב אותי? אם אתה לא יודע מה חסר לי, באיזה אופן אתה אוהב אותי? הוא אומר, למדתי איך צריך לאהוב יהודי. אם אני אוהב אותך באמת, אני יודע מה חסר לך. אומרת, אהבה אמיתית, חסד אמיתי, זה התקשרות הרבה מעבר להתקשרות של מידת היסוד. מידת היסוד, מה זה התקשרות של מידת היסוד? יש לזה דוגמה. למדנו את זה באיגרת הקודש, פעם אחרונה, באיגרת האחרונה שלמדנו. נגיד שאבא לומד עם ילד, או שאבא היה מדבר את אותם דיבורים, והילד יושב ומצייר איזה ציור, והוא לא יודע שהילד מקשיב. אבל הוא אומר את אותם, היו כאלה שאהבו ללמוד עם עצמם, כמו שלומדים עם ילד. עכשיו, הילד יושב ושומע, מתי הוא יקלוט יותר טוב? כשאבא מדבר אליו, או כשהילד לא יודע, כשאבא לא יודע שהילד מקשיב? מתי יקלוט יותר טוב? זה ברור, כשהוא מדבר אליו, יש לו קשר נפשי עם הילד. כן? אבל זה לא אומר שיודע מה חסר לו. זה התקשרות, ההתקשרות היא לא לגמרי טכנית, אבל זה מין התמקדות. אהבה זה הרבה מעבר להתמקדות. ראיה פשוטה אפשר להביא, אני יכול להתמקד בתוכניות של השונאים להשמיד אותנו. אם אני בחיל מודיעין, אני יכול להתמקד בתוכניות האלה. אני יכול להתרכז, להתמקד, יש לי למה לעשות עם זה עבודה, אבל אני לא יכול להתמסר לתוכניות האלה.
אני יכול להבין את הראש.
אני, כן, אני מתמקד, אני מתרכז, אני עושה עבודה כדי להבין את הראש. לא רק סתם שאני יכול להבין את הראש. אני כמעט רוצה להגיד אני מתמסר, אבל זה לא נכון. אני לא מתמסר לזה. אני מתרכז בזה, אבל אני בשום אופן לא מתמסר לזה. אני שונא את זה, אני רוצה להשמיד את זה על פני האדמה, אני לא מתמסר בזה. אבל אם אני אוהב מישהו, אני מוכן להתמסר אליו. הבדל גדול בין התקשרות, התקשרות זה יותר דומה לריכוז של כוחות, אבל מה? היות שהחסד נפל, והחסד נפל, והוא נפל ונפל, המקום של התיקון הוא נפל למידת היסוד. אבל יש חלקים ממנו שנפלו לקליפות. איך אני יכול לתקן את כל החסד שנפל? על ידי זה שאני מתקשר לצדיק. הצדיק הוא מרכבה למידת היסוד. או שאני מחפש את הצדיק שבתוכי. אסור לשכוח שיש בכל אחד מאיתנו את הצדיק. זאת אומרת, יש בכל אחד מאיתנו את הכוח לקשור את כל המדרגות מהתחלה ועד הסוף. ואם אני מוצא את הנקודה הזאת, משם אני יכול להחזיר את האהבה. אולי זה לא יהיה חסד של הצילות, אולי זה יהיה חסד בבריאה או חסד בעשייה, אבל זה יהיה בקדושה. זה כבר לא יהיה יותר חרפה, כבר לא יהיה חסודה. זה יהיה חסד. זה יהיה חסד אמיתי, זה לא יהיה חסד של פליפה.
איך
מוצאים את זה? אז התשובה היא שיש משהו אחד שתמיד נשאר אצלנו, זה הדיבור שלנו. יש לפעמים שבן אדם מרגיש שלא בא לו לדבר, אבל כוח לדבר תמיד יש לו. אלא אם כן הוא גוסס, זה לא מדובר. אבל כוח לדבר תמיד יש לנו. יכול להיות שאין לנו כוח לעשות, שאין לנו כוח נפשי לעשות. ויכול להיות שגם אין לנו כוח לחשוב. אבל לדבר תמיד יש לנו כוח. עובדה שכשאנחנו במצב שאין לנו כוח, אנחנו מחפשים מישהו לדבר איתו ולספר לו כמה אין לנו, עד כמה אין לנו כוח. זאת אומרת שתמיד לדבר אפשר. אז אנחנו צריכים לדבר את זה, אבל לא עם מישהו, אלא עם השם. אחר כך הוא נותן גם אופן שאפשר לדבר את זה עם מישהו. אבל בהתחלה צריך לדבר את הכל עם השם. זאת אומרת, את המצב שלך, איך שאתה נמצא עכשיו, שאין לו שום, כאילו אני נופל, אין לי כוח בגרוש. אין לי כוח. לדבר את זה עם השם, את זה שאין לי כוח לדבר את זה עם השם. אני לא יכול יותר. נגמר לי נגמרה לי הבטריה, נגמר לי הג'ק, נגמר לי הכל, כל אמצעי עזר, כל מה שנתנו לי, הכל, הכל נגמר, 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 נגמר. תגיד את זה לקדוש ברוך. ואז תראה, ברגע שאתה מתחבר חזרה, אתה מתחבר למידת היסוד, עם הפה שלך. הפה זה המלכות. עם הפה אתה מתחבר למידת היסוד, ואז אתה יכול להתחבר לחוכמה, אתה יכול להתחבר לכל המידות, ואז האהבה תתגלה, והיא תתגלה, תתגלה בלב שלך. פתאום הלב שלך פתאום... וכשיש אהבה בלב, חוזר כל הכוח. כשאהבה מהירה בלב, יש כוח אחר לגמרי. זה אנחנו מכירים את זה. אביס, אביס,
כשהלוחות נשתברו, אותיות ישראל נשתברו,
כן.
הכתוב אצל משה שהקדוש ברוך הוא אמר לו שעל כוח ששיברת את הלוחות, ושלושה דברים שמשה עשה מדעתו והקדוש ברוך הוא הסכים, משמע שהפעולה הייתה שלו שהוא עשה, ולא שזה ממילא נגרם שיסתלקו הלוחות.
אני לא יודע תשובה. אם אני יודע אני אגיד לך, אם אתה תדע אתה תגיד לי. לא יודע. כתוב ואתפוס בשני הלוחות והשבר... איך כתוב? ואשליכם ידיי תחת ההר, כתוב בספר דברים, כתוב שהוא השליך אותה. ובכל אופן יש פירוש חסידי כזה. משה יכל להקים את המשכן כשהשם עזר לו, ויכל להרוג את אוג כשהשם עזר לו. ופה יכול להיות שהמשמעות היא שבאמת הוא השליך אותם, אבל הרגיש שאת הכוח המיוחד לשאת את הלוחות כבר אין לו, ועם הכוח שלו הוא לא רוצה לשאת אותו. אם היה מקבל את הכוח המיוחד, אז היה אומר שזה על הכתפיים של השם יתברך. עם הכוח שלו הוא לא רוצה. כתוב שבזה שהוא שבר את הלוחות הוא ביטל כתרוג גדול. הוא רצה לגלות את הקשר שיש עם הקדוש ברוך הוא, לא דרך התורה גם כן. גם לא דרך התורה יש קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא נכון שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בגלל שהוא נתן לנו תורה, זה כן נכון שהוא נתן לנו תורה בגלל שאנחנו קשורים איתו. אז הקשר אליו קודם לתורה. והוא שבר את הלוחות בשביל כאילו לחתוך את הקשר הזה ולהראות שבכל אופן אנחנו קשורים. הנה תראה, חתכתי את הקשר וזה נשאר תלוי, זה לא נפל. אז לפי זה אפשר להבין שמצידו הוא רצה לשבור את הלוחות. אבל כל זמן שהיה שם את האותיות, היה לו כוח מלמעלה, שהוא מרגיש שזה כוח מלמעלה, אבל הוא מרגיש משקל אפס, אז איך הוא יכול לזרוק את זה? זה לא...
זה לא שלו.
זה לא שלו, זה לא... הוא רק כאילו הכלי. אבל ברגע שנתנו לו שהוא יחזיק את זה, אז הוא אמר, אם זה תלוי בי, אז אני שומר את זה. יכול להיות, אבל זה... לא יודע אם זה נכון. צריך לחשוב על זה. התיקון נעשה על ידי התיקון נעשה בארבע מקומות, הוא נעשה על ידי שלוש עבודות. עבודה אחת, הראשונה, זה לפתוח את הפה ולדבר, לדבר עם השם. העבודה השנייה, לרכז את הדיבור בנקודה שצריך. זה מה שדיברנו בהתחלה, שכל אחד צריך לקשר את עצמו לנקודה ששייכת לליבו בעת הזאת. הוא יכול לראות מהנפילה שלו לאן הוא צריך להתקשר. הוא צריך להתקשר לדבר המקביל בקדושה. זה העבודה של מידת היסוד. עצם הדיבור צריך להיות דיבורים אמיתיים. זאת אומרת, אסור שייכנס בתוך הדיבור יאוש. ועל ידי זה הוא קושר את עצמו לחוכמה. זה מרומז בפסוק פי ידבר חוכמו. ועל ידי כל זה הוא גואל את החסד. בדרך כלל, אני לא יודע אם תמיד, אני לא בקיא כזה גדול, אבל בדרך כלל לכל, יש רבנים מקובלים שטוענים ככה. אני לא אומר את זה מליבי, אני לא יודע אם זה עד הסוף. הם אומרים שבדרך כלל לכל קטע, אצל רבי נחמן יש קטע מקביל אצל בעל התניה. ככה יש פה בירושלים, יש פה רב מקובל אחד מחסידי גור בכלל. ככה הוא טוען, הוא מסתכל כאילו מהצד. הוא תמיד מוצא את המקבילה. אז זאת אומרת, זה לא שמעתי ממנו, אבל יש פרק בתניה שהוא מדבר על בן אדם שלא יכול לפתוח את הלב שלו. יש כמה פרקים שהוא מדבר על זה, ואחד מהמקומות בפרק ממהי נדמה לי, הוא אומר שבן אדם שהלב שלו לא נפתח, הוא לא יכול לעבוד את השם, הוא צריך לעורר רחמים על נפשו. ואיך הוא מעורר רחמים על נפשו? בזה גופה שהוא מתבונן בגודל ירידת נשמתו לעולם. בקיצור, הוא עושה את העבודה של חרפה שברה ליבי, זו בושה גדולה בשבילו, ולא רק שהוא נפל מרום המעלות, אלא שלפעמים הוא גם, אז הוא מדבר בפרקים אחרים, הוא לפעמים גם לא מתנהג כמו שצריך, ועל ידי זה הוא מסיים בסוף הפרק, הוא פודה את מידת האהבה שבליבו, הוא פודה אותה מהגלות, והוא מוסיף פסוק ליעקב, כמו שכתוב ליעקב אשר פדה את אברהם. בפרק מנהי, נכון? אמרתי נכון? אז יעקב אשר פדה את אברהם, מה זה יעקב? יעקב מידתו מידת הרחמים. אנחנו יודעים שעל פי קבלה יעקב ויוסף כחד החשיבה. זה מה שכתוב בזוהר. יעקב ויוסף, יוסף הרי הוא לא חלק מהאבות, הוא חלק מהשבטים. אבל אף על פי כן, לפעמים הוא נחשב מהאבות. השבטים היו שייכים לעולם הבריאה, יוסף הוא מרכבה למידת היסוד של עולם האצילות, והוא ההמשך של יעקב. באיזה אופן הוא ההמשך של יעקב? תקשיבו טוב, אתם רואים שאני לא עובד עליכם. יעקב מרומז בוו של שם הוויה. כן, מידת התפארת. מידת התפארת זה עיקר הוו. איך כותבים וו? כותבים וו עם עוד וו. הוו הנעלמת, הוו שלא מבטאים אותה, שרק כותבים אותה, מרמזת על יוסף. יוסף, כן. למה זה וו? כי הסיום, ההתחלה של המידות זה החסד, החסד והגבורה. העיקר של המידות זה התפארת, והסיום של המידות זה היסוד. עכשיו אנחנו מסתכלים על יעקב שהוא עיקר המידות, ועל יוסף שהוא ההוצאה לפועל של המידות. אז זה שני וווים, רק העיקר מסתיר מאיתנו את ההמשך שלו. אם יעקב ויוסף נמצאים יחד, על מי מסתכל? על יעקב, כן? יש רב ותלמיד ביחד, על מי תופס לנו את העיניים? אבל כשהוא מסתלק, אז רואים את יוסף. יוסף הוא ההמשך של יעקב. אלה תולדות יעקב, יוסף. היו לו 12 שבטים. כתוב אלה תולדות יעקב יוסף.
יעקב אמר על אפרים ונשה, כרובן
ושמעון יולי. הבנים של יוסף הם הבנים של יעקב, הם לא הנכדים של יעקב. כל זה מראה שזה אותו דבר. את אותו וו, כאן אנחנו בלקוטי מהר"ן לומדים את הוו שזה מידת יוסף, שזה היסוד. שם הוא מדבר על אותו וו שזה מידתו של יעקב. עם הוו אפשר, זה וו החיבור, זה וו שמחבר. עם הוו הזה אפשר לחבר את כל חלקי האישיות חזרה. את החוכמה שבמוח עם, עם המלכות, עם כל, עם כל, ועל ידי זה נגאל את האהבה. יעקב, שזה מידת הרחמים, הוא פודט, הוא פודט את עשיו. עכשיו, כמובן ששם הוא מדבר בדרגה יותר גבוהה. אם בן אדם יכול לעורר את מידת הרחמים, אז הוא כבר לא צריך להתעסק יותר עם, עם הצד הטכני של ההתקשרות. כאן מדובר, אצלנו, הוא מדבר על בן אדם שאפילו את מידת הרחמים לא יכול לעורר. לא רק את מידת האהבה הוא לא יכול לעורר, אפילו מידת הרחמים הוא לא יכול לעורר. אז מה שנשאר לו, נשאר לו התחתית של מידת הרחמים, הספירה שעומדת ישר מתחת למידת התפארת, זה היסוד. ואת זה לא מעלימים אף פעם. זה תמיד אפשר. בכלליות, בעם ישראל זה הצדיק, ובשביל זה באמת, צדיק, יש ביטוי בלקוטי מהר"ן במקום אחר, שאומר שמי שלא יכול להראות לבן אדם שנפל מכל המדרגות, הוא לא יכול להראות שהשם קרוב אליו, הוא לא צדיק כלל. החסידים אמרו שהכוונה היא שהוא לא צדיק של הכלל. הוא צדיק לעצמו. אבל הוא לא, הוא לא שייך, הוא לא יכול להנהיג את הכלל. אז זהו, אז זה התיקון. התיקון בכלליות זה הצדיק, התיקון בפרטיות זה מידת היסוד, ההתקשרות, הריכוז. אבל זה צריך להיות בדיבור. מעלת הדיבור, לדבר ולדבר דיבור מרוכז, לחפש את השם יתברך. הדיבור שלי עכשיו ממלא את התפקיד של הצדיק. הצדיק לא לידי, והוא לא יכול להגיד לי שהשם איתי, אז הדיבור שלי יגיד לי שהשם איתי. יש לפעמים שבן אדם צריך להקשיב לדיבורים של עצמו.
זה זיווג בקטנות של היסוד.
זה קטנות. ודאי שמידת הרחמים זה גדלות הרבה יותר. כל שלושת הנצח עוד יסוד זה קטנות יחסית לחסד גבורה תפארת. אבל זה החידוש פה, שגם אם אתה כל כך קטן, אתה עדיין יכול להגיע. נראה עוד פעם את המילים, רק את המילים הקבליות האלה, אולי קצת יתחבר לנו. כי ידוע שהיצר הרע והקליפות, שהם אוהבים את הדברים הלא טובים, נתהווים מן שבירת הכלים, שבירת כלים כתוב כאן, הוא מובא בעץ חיים כי שבירת כלי החסד, השברים של כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה. היינו בינה ליבה. לאיזה מקום, לאיזה לב הם נפלו? ללב של פירוד. הם נפלו, הם לא נשארו בעולם האחדות, אלא הם נפלו למקום שיש פירוד, שיש כבר ישות. והאור, ואור החסד נשאר ביסוד האצילות. הוא נשאר בעולם של האחדות, אבל במקום הנמוך של עולם האחדות, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם. אם אתה רוצה למצוא אותו, תחפש את הצדיק. נמצא שהאהבות רעות באים משבירת כלי החסד. זהו, זה ההמשך שקראנו. עכשיו אני ממשיך הלאה בהתחלת לא בכל הדפוסים, זה התחלת קטע. וכשהלב הוא משוקע בחרפה, היינו בעורלת לב, בחינת שברי לוחות, היינו חרפה שברה ליבי, והבן אדם לא מתייאש, ובמצב הזה הוא מקשר הלב, היינו בחינת ובנה להיות, היינו נקודה, שהוא בחינת צדיק. היות הוא בעצם החוכמה. אבל בתוך, על ידי הצדיק אפשר להתקשר לחוכמה, ואז מוצאים בצדיק את אור האהבה. הצדיק יכול לראות לנו, מי ששמע את הסיפורים על רבי ברוך ממז'יבוש, והיה, הוא אהב לנזוף באנשים. אנשים קיבלו על הראש ממנו, אבל תמיד יצאו שמחים. כל שנתן יותר על הראש יצאו יותר שמחים. היו גם צדיקים כאלה בדורות יותר מאוחרים, שהיו לפעמים שהיו ממש, היו מפרקים מישהו לגמרי, וזה היה פלא. ככל שפרקו אותו יותר, הוא הרגיש יותר שמח.
תלוי מי הבן אדם.
הם היו צדיקים אמיתיים.
לא, אני לא,
מי הבן אדם, כן. מי הבן אדם שמפרקים אותו? בכל אופן, אם חבר שלו היה מפרק אותו ככה, הוא לא היה כל כך שמח. ודאי שזה תלוי. צריך להיות כלי בשביל.
לא, אני אם אותו צדיק יפרק בן אדם,
צריך לדעת את מי.
ידע את מי. ידע של הבן אדם הזה, זה הגישה. כן, כן.
זה בטוח שזה לא דרך. שזה לא דרך. זה לא דרך גם בשביל צדיקים, וכל שכן זה לא דרך בשבילנו. אבל זה בטוח. אבל על כל פנים, הרבי ברוך מז'יבוז', הוא היה, אם בן אדם לא היה מחובר לחוכמה, כמו שאומרים, אז היה רואה בו רק דינים וגבורות. הוא לא היה רואה בו חסד. אבל אם בן אדם היה מחובר לנקודת החוכמה, אז היה רואה בו כולו חסד. תמיד שקיבלו ממנו על הראש, אחר כך כמעט שקרה משהו וזה לא קרה. יש הרבה סיפורים כאלה. כמעט שהילד טבע בנהר והוא ניצל, כמעט שזה, זאת אומרת, נגזרה גזרה על הבן אדם, והוא שבר ממנו את כל הקטרוגים, כי הכלל הוא כשיש דין למטה, אין דין למעלה, ואז הוא מסר את הנפש כי אסור לעשות את זה. הוא לא הסתכל על שום דבר. רק אנחנו, שאנחנו לא חכמים, אז יש לנו את החוכמה לאחר מעשה. אחרי שזה קורה, אז אנחנו אומרים, עכשיו אנחנו מבינים. אם מי שהיה מקושר לחוכמה מיד, אז הוא היה רואה בכל מה שקורה, היה רואה את האהבה, כי הצדיק הוא תמיד מלא אהבה ומלא קדושה. זה לא משנה, אם הוא צדיק אמיתי, כמובן, אם סתם בן אדם לובש את כל השמונה בגדים ועושה את עצמו צדיק, זה השם ישמור, וזה תחליף מאוד גרוע. אבל אם הבן אדם הוא צדיק אמיתי, אז לפעמים צדיק צריך לתת סתירת לחי למישהו, לא פיזית, אבל אם בן אדם מתקשר באמת עם אמונת חכמים, ואותו דבר הצדיק שבלב שלנו, אותו דבר, לפעמים צריך להגיד לעצמי שאני טמבל, אין מה לעשות. זה הדרך. וכל זמן שאני לא אשמע את זה מעצמי, אני לא אשים את עצמי על דרך יותר טובה. אף על פי כן, ביחד עם זה, הבן אדם הרגיש אהבה גדולה. וזה מרומז בעוד תורה, למדנו אותה פעם, לפני הרבה זמן, תורה ו'. כתוב שם, זה כתוב בתלמידי אריז"ל אומרים את זה, תלמידי הרמ"ק אומרים את זה. ויש איזה רמזים בחז"ל, שעיקר התשובה זה שבן אדם מבליג על הביזיונות שמבזים אותו. אז יש את, בביור הליקוטים הוא מסביר מה הכוונה, איזה ביזיונות, מי ילך לבזה אותך, מי יתנדב לבזות אותך, למי אכפת שעוד לא חזרת בתשובה והתנדב לבזות אותך. אתה תשב ותחכה 20 שנה עד שמישהו יבזה אותך, מי יודע מתי זה יהיה. אז הוא אומר, בן אדם צריך כל יום לעשות חשבון הנפש. ואם הוא עושה חשבון הנפש נוקב, אז הוא עובר ביזיון. אין מה לעשות, הוא עובר ביזיון. עכשיו, אם אין לו, אם הוא לא כלי לביזיון הזה, אז הוא מתייאש, הוא בועט. והוא אומר, יאללה, לעבוד את השם זה לא בכוחות שלי. זה לא בשבילי, זה היה טוב לפני 100 שנה, היום זה לא הולך. אי אפשר בדור שלנו לעבוד את השם. זה נקרא שהוא שומע ביזיונו ומחרף חזרה, כאילו. אבל אם הוא שותק, אם הוא שומע ביזיונו ושותק, מה זה ששומע ביזיונו ושותק? הוא יוצר בתוכו מקום להכיל את כל הביזיון הזה, בגלל שהוא יודע שזה רק המצב שלו, זה לא המהות שלו. הוא יכול לצאת מזה. אם הוא יוצר בתוכו את הכלי הזה, אז זה התשובה שלו. הוא לא יכול להכיל את הביזיון אם הוא לא יחזור בתשובה. נקודת התשובה זה שבן אדם מפריד בין המצב למהות. שמעתי פעם מהחויזר של הרבי, מרבי יואל קאן. אתה מכיר אותו? שמעתי ממנו פעם, הוא אמר את זה בשם מישהו, והמישהו אמר בשם מישהו, והוא אמר בשם מישהו, אני כבר לא זוכר את רשימת השמות, אני לא יודע, זה הגיע לכמה דורות אחורה, אני לא יודע מי היה הראשון שאמר את זה. אבל הוא אמר, מה זה תשובה? תשובה זה מבט יותר גבוה על המציאות. זה תשובה. וכשבן אדם נמצא במוחין בקטנות, אז כל מצב שלו, וכאילו כשכואב לו משהו, אז הוא הולך למות. ביידיש אומרים, לא מנחת חיים ולא מייסורים מתים. זה כבר פרספקטיבה. הבן אדם שהוא במוחין בקטנות, אז כל דבר אצלו, או בעולם התוהו, כל דבר זה עד הסוף. בעולם הנקודים, כמו שאמרנו. בן אדם שיש לו מבט יותר עליון, יותר כללי, אז הוא יכול להסתכל ולהגיד, זה הכל נכון, זה המצב שלי, המצב שלי על הפנים, אבל זה לא אני, זה המצב שלי. אני מעכשיו הולך על דרך אחרת, ומעכשיו הכל לא רלוונטי. זה נקרא שיכול להכיל בקרבו את הביזיון. יכול להכיל את הצדיק שבקרבו שמבזה אותנו, שצב כל אחד מאיתנו רבי ברוך קטן שמבזה אותנו, ואנחנו יכולים להכיל אותו. ברגע שאנחנו יכולים להכיל אותו, אז אנחנו מוצאים שבעצם הוא אותנו. אין אהבה יותר גדולה מזה. ואז כי הצדיק, עוד הפעם, כי אור החסד הוא כשמקשר הלב, היינו בחינת וו קנה להיוד, היינו הנקודה שהוא בחינת צדיק, ששם אור האהבה הקדושה שורה. הצדיק כל הזמן אוהב, כי אור החסד נשאר ביסוד האצילות, משם זה לא ירד, זה לא הלך לאיבוד, שם אוהבים כל יהודי. אז אין התבטא לאהבות הרעות, היינו החרפות, היינו אורלת לב, כי הצדיק שהוא נקודה ששם שורה האהבה הקדושה, יאיר לאהביו שהוא בחינת הלב, הלב שלנו, הלב הקטן שלנו, ונתבטא לחרפה היינו אורלת לב, כי על כל פשעים תחסה האהבה. עכשיו יש לנו עבודה לעשות עם הדבר הזה. מהי העבודה? זה אפשר לעשות מזה סטיקר, אבל אם זה יהיה סטיקר אז כבר לא נשים לב אליו. יש פסוק בתרי עשר במלאכי, מסע דבר השם ביד מלאכי, אהבתי אתכם אמר השם. אם אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת, ואנחנו מאמינים שהנבואה שנכתבה בתנך היא נבואה לדורות, כי נביאים היו הרבה יותר, רק הם לא נכתבו, כי הם לא היו לדורות. זאת אומרת שהשם אומר על ידי הנביא, אהבתי אתכם אמר השם, וזאת נבואה לדורות. אז אם זה נבואה לדורות, זה כולל גם אותי, אי אפשר להתחמק פה. אז עם זה צריך לעשות את העבודה. קודם כל להאמין באמונה שלמה, ולא כתוב שם אהבתי את הצדיקים, אהבתי את הבינונים, אהבתי את החסידים, לא כתוב. כתוב אהבתי אתכם. אני יהודי, על פי הלכה אני יהודי, כן? אם אני יהודי על פי הלכה, לא משנה, מה, לא חשוב מה המצב שלי, אם אני יהודי על פי הלכה, אז גמרנו, אז השם אוהב אותי. אז קודם כל להפנים את הנקודה הזאת, זה נקודה של אמונה, אנחנו לא מבינים את זה, מה יש בי, מה לאור, מה, והשם, מה הוא צריך אותי, כאילו. אנחנו מיד מתרגמים את זה, שאם הוא אוהב אותי, אז הוא צריך אותי. אנחנו שוכחים שיש אהבה שאינה תלויה בדבר. השם אוהב אותנו כמו שאמא אוהבת ילד. לגמרי, עד הסוף. רק אנחנו שוכחים. הסטיקר השני זה בנים אתם להשם אלוקיכם. זה גם נאמר לכל יהודי. זה לא נאמר דווקא לצדיקים ולא אני יודע למי. זה העבודה. ברגע שבן אדם במוחין דקטנות וחרפה שברה ליבו וכל זה, אז לא יודע, שיקח את שני הפסוקים האלה, שירקוד אותם, שישיר אותם, שלא יודע מה שיעשה איתם, אבל שיחליס אותם ללב שלו באיזושהי צורה. וכל אחד מכיר את עצמו וכל אחד יודע מה מדבר אליו. אחד רוקד אותם, אחד בוכה אותם, זה לא משנה, אבל הוא צריך להתרכז בהם. ההתרכזות וההתקשרות, זה הצדיק, זה מידת היסוד. קודם כל להתקשר. ההתקשרות נעשית בדיבור, אז זה המלכות. המלכות זה שורש של השפע למטה. הפסוק עצמו זה חוכמה, זה תורה. לפי ידבר חוכמות. וכשכל זה קורה, בסוף מתגלה האהבה הגדולה. הפסוק עצמו רק מספר לי שיש אהבה כזאת, אהבה היא לא גלויה. אני בקושי מאמין למה שכתוב, אני צריך להתחיל להתחזק באמונה. אבל בסוף מתגלה האהבה. וזה התפילה, יש גם את הנגטיב של זה, שזה אותו דבר בצורה הפוכה, יש סיפור על... היה פה בארץ, היה יהודי, זה שכתב את הספר עונג שבת, הוא לא מוכר כל כך, הוא היה גאון עצום. הרבנים הכי גדולים התפעלו ממנו. היהודי כזה בקושי ראה אותו, היה בגודל של ילד. ופעם מישהו שאל אותו, נגמרו לי הדיבורים, מה אני אגיד לקדוש ברוך הוא? אז הוא אמר לו, תגיד לו, אל תעזבני השם אלוקיי, אל תרחק ממני. השם, אל תזרוק אותי. זה אנטיתזה. אבל זה בעצם אותו דבר. למי אני אומר את זה? למי שאני בטוח שאני אוהב אותו. יש סיפור על רבי שמחה בוני מקשיסחה, שישב פעם אחרי צהריים של יום קיץ ארוך, שם היום יותר ארוך בקיץ שפה, והוא אמר את אותו פסוק, הוא אמר לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי, אחרי צהריים של יום קיץ ארוך. אבל זה הכל אותה נקודה. מה? לא, רב שמחה בוני מבשיסך, לא רב שמחה בוני מגור. לא, לא הלב שמחה. זה כמה דורות קודם, זה כמעט 200 שנה. 200 שנה אחורנית.
זה לא מהתהילים,
מה?
לא דוד המלך כתב את זה? לב טוב,
אני... זה פסוק בתהילים.
כן.
זה פסוק בתהילים, והוא חזר על הפסוק אחרי צהריים ארוך של קיץ. ככה מספרים חסידים. קודם כל, זה צדיק שיכול לשבת עם פסוק אחד. אנחנו אחרי 5 דקות כבר אין לנו כוח. הוא קיבל כוח. כל פעם שאמרת פסוק, קיבל יותר כוח. על כל פנים, זה העבודה. העבודה זה עבודה משולבת. זה לא עבודה פשוטה. זה עבודה עם הפה, זה עבודה עם הריכוז, זה עבודה עם החוכמה. ביחד. והתכלית זה שבסוף מתגלית אהבה. לעשות את העבודה צריך בתמימות, לא צריך להסתכל על השעון, נו, מתי האהבה תגיע. עכשיו, כשהאהבה מגיעה, אז גם כן, קודם כל מגיעה אהבה, שמגיעה אמונה שהשם אוהב אותנו. אחר כך מגיעה אהבה מאלינו אל השם. אז זאת אומרת, יש דרך. לא צריך להתייאש אם רואים שהלב סגור, הדרך קיימת, וצריך לעשות אותה. זה לוקח זמן. בסדר, לא נורא. לא שמעתי.
למה
התקשרות זה יסוד? היסוד, הביטוי יסוד, זה כמו עמוד שקושר את הרצפה עם התקרה. זה כמו היסוד באדמה שקושר את הבית עם, עם המגרש שהוא בנוי עליו. מה קורה אם בונים בלי יסודות? בגשם, כל הבית מתחיל לנסוע. יסוד זה לתקוע משהו במקום, זה ריכוז. אותו דבר צדיק. צדיק זה בן אדם שכל התפקיד שלו זה לגלות לנו שאנחנו קשורים עם הקדוש ברוך הוא. זה העניין שלו. וחוץ מזה שהוא בעצמו קשור עם הקדוש ברוך הוא.
רואים פה שההתארות הדלטטה מתחילה מהלב, מהמקום של הבינה.
ההתארות הדלטטה מתחילה מהפה.
שמקשר אותנו ללב.
כן.
ואחר כך באים
הזוכים לאור
מהצילות,
מה שהיה בשבילה. כן, אבל בהתחלה הלב הוא לב לא מתוקן. הוא לב לא מתוקן. אנחנו מרגישים את הלב, אבל הוא לא מתוקן. הוא לא שמח.
אבל עובדים עליו, כי הנושא הראשון של העבודה זה על הלב דרך הדיבור.
כן, אבל עם חוכמה. עם דיבור שמגיע... יש שני סוגי התבוננויות בעולם בכלל. העולם מדבר על התבוננות, התבוננות, התבוננות. אני ראיתי כמה ספרים שמדברים על התבוננות, כל אחד מדבר על דבר אחר. יש התבוננות שזה בכלל זה חשבון הנפש, בעלי המוסר קראו לזה התבוננות. יש התבוננות שזה התבוננות בגדולת השם, מה שדוד המלך אומר, מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם. זה בדרך כלל בחסידות שמדברים על התבוננות, זה העניין. יש התבוננות שהיא נועדה להבין דברים יותר נכון, להתבוננות בנושא שמפרק אותו לחלקים, כמו שאתה מפרק מכונה כדי לתקן אותה. זה התבוננות של לימוד. זה עוד עניין. כל מיני דברים. עכשיו, בדרך כלל שמתבוננים בגדולת השם, אז ההתבוננות היא ממה שאנחנו רואים. האמת שיכול להיות אפילו, זה מאוד קשה לעשות את זה, שבן אדם לא חושב על נושא מסוים. הוא נותן למחשבה שלו ללכת, ועל כל נושא שעולה לו במחשבה הוא אומר, הנה, זה גדולת השם. זה הכי קשה. זה להיות לא מרוכז ועם תשומת לב. בו זמני. זה ממש קשה. זה עבודה. אצל הצדיקים זה כל הזמן ככה. אבל אם אנחנו לוקחים לעצמנו שעה לעשות את זה, זה פשוט קשה. יותר קל להתרגז בנושא מוגדר. כן? אבל על כל פנים, כל הנושאים האלה באים מהעולם שמסביבנו. אבל יש לפעמים שבן אדם צריך לקחת את ההתבוננות מהתורה. כי אין לו עיניים, אין לו, הוא לא רואה. הוא סתום, הוא... אז צריך לקחת איזה פסוק, איזה ניגון, ניגון שצדיק חיבר אותו. משהו, שיהיה איזו התחלה, כאילו הוא עושה התערות הדלטטה, אבל שיהיה לו במה להתאפס. וזה פי ידבר חוכמות, כי אחרת, אז היה פי ידבר בינות, או תבונות, ולא פי ידבר חוכמות. אם מדברים על חוכמה, מדברים על דבר שלא בגובה העיניים שלנו. מדברים על גובה העיניים שלנו, זה הבינה.
כשמשהו
צריך לדבר את המצוקה שלו,
אז הוא מדבר את המקום.
הוא מדבר את המצוקה שלו, אבל הוא גם צריך לדבר אותה איך שהתורה מסתכלת על המצוקה הזאת. זאת אומרת, באמת, אני איפה שאני. אבל למרות זאת, בוא נגיד ככה, אתה יודע מי זה הקדוש ברוך הוא? הוא מסוגל לאהוב אפילו טמבלים כמוני. צורה כזאת. אז הוא מדבר את המצוקה שלו, אבל זה החוכמה. זה דבר שהוא לא מזהה את זה. זה לא כמו שהוא מסתכל על הכוכבים והוא מתפעל מגדולת השם. זה סוג אחר. שניהם אמת, שצריך לעשות שתי עבודות, אבל ספציפית לכאן, זה לא יעזור לו. השם גדול, נכון, השם באמת גדול, אבל ככל שהשם יותר גדול, אני יותר זניח. פה הנקודה, התבוננות הקלאסית בגדולת השם, יכולה רק לייאש אותו. בשביל זה פה ההתחלה זה החוכמה. זה מארג אחר, כאילו.
אז הוא לוקח איזה פסוקים, איזה...
או שלוקח פסוק, הוא יכול לקחת מאמר חז"ל, הוא יכול לקחת פרק בספר, זה לא משנה. אבל זה מתבסס על אמונה ולא על הסתכלות הפשוטה. זאת אומרת, אם אני הייתי בן אדם שלא למד ולא ידע, הייתי מגיע, מסתם התבונן בגדולת השם, הייתי מגיע למסקנה שאני לא חשוב. מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אחר כך הוא מסיים, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. יש בסידור הספרדי, בהקדמה לברכת הלבנה, אז יש שני פסוקים. את כל היתר מדלגים באמצע. הפסוק זה, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח הכוכבים אשר כוננת, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. מה עם המה אנוש כי תזכרנו, וכל זה לא שייך. האנוש הוא חשוב, הוא מברך, הוא עושה את המצווה. זה צריך להיות משהו כזה, לא... כי מדובר על בן אדם שחרפה שברה ליבו, אתה לא יכול לדכא אותו עוד יותר. זהו. עברנו כבר את הזמן. אני מבקש סליחה ממי ש... שיעור קשה היה?
שיעור חזק, אבל
קשה, לא מובן. תשמעי זאת פעמיים, מה אני אעשה?
לא,
אני עייף.